சொன்னா ככה בשביל להיכנס, נקרא אותה. שמה שנתת בי תאוריי, אתה תאורתה, אתה נצרתה, אתה נפחתה בי, ואתה נשמרה בקרבי, ואתה עתיד נתנה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שאני שמע בקרבי, יודע אני לפניך השם אלוהי ולרבותיי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ברוך אתה השם, המחזיר נשמות נבגרים לבי. בעצם הברכה הזאת היא שיר הלל של הנשמה, והיא פותחת קודם כל בלשון יחיד, אלוקי. אומרת, כל אדם, לא כמו בתפילה, נגיד, אנחנו אומרים, אלוקינו, אלוקי אבותינו, משהו כזה כללי, שאלוקים של כולם. פה אני הולך לדבר על הנשמה שלי, ועליי, מקשר שלי היא אלוקי, ולכן הפתיחה היא בלשון יחיד, אלוקי, זה האלוקים שלי. מתוך כך, ממשיך ואומר לאלוקי, נשמה שנתת בי תאוריי. כלומר, הנשמה שהיא, צריך להבין, שהיא מגיעה ממקום מאוד גבוה, ממקום מאוד עליון, והיא ממש חלק מהאלוקות, היא נכנסת בי, נתת בי, ולמרות שנתת בי ואני קבוץ חומר, הנשמה היא טהורה. כלומר, זה דבר שהוא לא מובן מאליו בכלל, איך הנשמה, למרות שהיא יורדת למטה, נכנסת בי, נכנסת לאדם הפרטי, עם כל מה שזה אומר, כל זאת, היא תאורה. היא נשארת תאורה. אלוקי, נשמה שנתת בי, אפשר להוסיף פה את המילים, למרות זאת, היא ממשיכה להיות תאורה, למרות שהיא בי. ולהיות בי, זה אומר כבר להצטמצם בתוך מה שאני, כאדם פרטי, ומילא גם נמצא בתוך העולם הזה, לכאורה זה היה אומר שהנשמה לא יכולה להיות טהורה, אבל לא, היא עדיין נשארת בטהרתה. ואז הוא ממשיך ואומר, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי. מאוד מתבקש, ומי שמעמיק בדברי הרקו גם יכול לראות רמזים לזה. אנחנו יודעים על פי הקבלה, יש שלוש עולמות שיורדים מעולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה, ושלושתם מופיעים פה. זאת אומרת, נשמה טהורה היא מגיעה מעולם האצילות, ו... אז אתה בראתה, שלב ראשון היא ירדה לעולם הבריאה, שלב שני אתה יצרתה, היא ירדה לעולם היצירה, שלב שלישי אתה נפחתה בי, בי זה לעולם המעשה, ראשונו של הרב קוק, הירידה החודרת עד לידי תחתיתה של המדרגה הנתונה בתוך מעבה הבשר. זאת אומרת, יש פה ירידה ממקום מאוד גבוה עד המקום הכי נמוך, לכאורה ירידה, אבל כמו שאמרנו, הנשמה עדיין טהורה. זאת אומרת, למרות הירידה שלה עד למטה, היא נשארת טהורה. ו... ואז הוא ממשיך ואומר, ואתה משמרה בקרבי. למה צריך להגיד, ואתה משמרה בקרבי? זה לא רק שמירה, הייתי אומר, כאילו, אתה יודע, פיזית, שהאדם לא מת והנשמה נמצאת בתוכו. בעיקר החידוש פה זה השמירה הרוחנית. זאת אומרת, איך קורה הדבר הזה שהנשמה, למרות שהיא נמצאת בתוך הגוף, עם כל מה שזה אומר להיות בתוך הגוף, ובכל זאת, למרות הירידה הזאת הנמוכה ממש עד המקום הכי אפל של החיים החומריים, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא משמר אותה בטהרה הראשונית שלה כמו שממנה היא באה. וזה בעצם משהו שחורז פה לאורך כל הברכה הזאת, שאולי באמת אנחנו צריכים יותר לשים לב לזה ולהודות על זה, כי זה לא דבר מובן מאליו שהנשמה תצליח להישאר טהורה, למרות שהיא נמצאת כבר כל כך עמוק בתוך המציאות הגשמית שלנו, ולכן הוא מדגיש, אתה משמרה בקרבי, ואז ממשיך ואומר, ואתה עתיד להתלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. גם פה, הרב קוק מדגיש את העניין הזה, אתה עתיד להתלה ממני, זה שהקדוש ברוך הוא שמר את הנשמה לאורך כל החיים בעולם הזה בתארתה, זה מאפשר שלא לא תעזב עדי עד הנשמה התאורה בתוך מעבי הגבייה, מעובי הגבייה, הירודה, אשר נפלה ממכון תאורתה, ואחר כך אתה עתיד נפלה ממני להשיב אותה עם כל הרכוש הגדול אשר רכשה לה דווקא מתוך המורד. מתוך המעמקים אל האלוהים אשר נתנה. זאת אומרת, לכאורה הנשמה ירדה והגיעה לתוך הגוף, ורק צריך כאילו לשמור אותה שתישאר טהורה, אבל האמת היא שהיא עכשיו נמצאת במעלה יותר גדולה. למה? קודם היא הייתה נשמה נטו בלי מפגש עם הגוף. עכשיו היא נשמה שירדה לתוך הגוף, הצליחה להאיר את הגוף הזה, הצליחה לעדן את הגוף הזה, ואז אתה עתיד להתלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא, פה יש כמובן איזשהו רמז לתחיית המתים, שיש איזשהו זמן מסוים שבו אדם כביכול מת, ובזמן הזה יש נתק בין הנשמה לגוף, והנתק הזה לנו נראה כאילו זהו, אדם מת והנשמה הלכה והגוף נקבר וזה נגמר, אבל ברור שזה לא נגמר, כי הנשמה היא דבר רוחני, והיא כמו שהיא נשמרה בתוך החומריות פה בעולם הזה בכל 120 שנה שאדם היה גר פה, היה חי פה, אותו הדבר גם אחרי שאדם כביכול מת, הוא לא באמת מת, הנשמה שלו עשתה פה עבודה, עכשיו היא הולכת ומתעלה בעילויים שלה, ואז היא חוזרת ביתר עוצמה אחרי א' כל העבודה שהיא עשתה פה בעולם הזה עם הגוף, ב' אחרי העידון שהיא מקבלת אחרי שהיא יוצאת מהעולם הזה, ואז לעתיד לבוא היא חוזרת חזרה לגוף של האדם, וממילא מזככת את הגוף, ובעצמה היא נמצאת במעלה גדולה אחרי כל העבודה הזאת שהיא עשתה. מסיים ואומר, כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, השם אלוהי ואלוהי אבותיי, ריבון כל המעשים. חשוב מאוד להדגיש פה לא רק שהוא אדון כל הנשמות, שזה ברור, כי הברכה היא על הנשמה, נשים לב שיש פה דגש ריבון כל המעשים. למה? כי האור של הנשמה זה אור גדול שמתפשט על כל המעשים כולם. זאת אומרת, זה מה שרואים פה לאורך כל הברכה, החידוש הגדול של העבודה של הנשמה זה שהיא מגיעה מהמקום העליון הגבוה שלה ויורדת למטה לתוך הגוף, ולתוך המעשים, כמו שראינו קודם, בריאה, יצירה, עשייה, היא יורדת עד פרטי הפרטים החומריים, ולכן אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא ריבון כל המעשים. אתה הקדוש ברוך הוא אדון בכל המעשים, והנשמה היא גילוי שלך, היא גילוי של הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, ומתוך כך היא עובדת לתוך הגוף, והסיום של הברכה הוא ברוך אתה השם, המחזיר נשמות מתגרים מתים. פה יש למעשה רמז על הנושא של דחיית המתים, שאומרים לקדוש ברוך הוא שאתה מחזיר נשמות מתגרים מתים. זאת אומרת, כמו שהאדם כשהוא הולך לישון, אז השינה היא אחד מ-60 במיטה, ובעצם זה פגר, זה סוג של פגר מת. איך אחד אומר, כל אנשים אומרים, ישנתי כמו מת, כאילו אחד מנסים להעיר אותו בבוקר, אומרים, אי אפשר להעיר אותו, הוא כמו מת, הוא פשוט, כאילו, ממש ככה, שינה כזאת, שבכלל אין שום קשר כביכול לחיים, חוץ מאיזשהו קצת ככה, משהו בסיסי שעוד עובד, באמת אדם באמת חי, אבל באמת, זה סוג של פגר מת, וכל בוקר מחדש, הנשמה חוזרת להעיר ולחיות, אחרי אותו 60, אחד מ-60 במיטה. אותו הדבר, מהרב קוק, יבוא החזון הגדול שאחרי המנוחה והשליטה המוחלטת של החומר, אחרי השינויים הרבים שיעשו בו בכל חלקה וכוחותיו, זאת אומרת, לעתיד לבוא, מחכה לנו, מחכה לעולם, תחיית המתים מאוד מאוד גדולה, וזה בבחינת המחזיר נשמות לבגרים מתים. כלומר, כמו שבאדם הפרטי, אדם כל בוקר בעצם חווה תחיית המתים, חווה את המצב הזה שהנשמה התאורה שלו לכאורה נעלמה, הוא נכנס לסוג של תרדמה שמנתקת אותו, ובעצם משאירה את הגוף שלו לבד, ובכל זאת בבוקר הוא קם והנשמה מחזירה, חוזרת לפעול בתוכו ולהעיר אותו, לא רק להעיר אותו בעין, אלא גם להעיר אותו, ואלף, הנשמה בעצם מאירה כל הזמן את הגוף, היא כל הזמן מתקנת את הגוף ומרוממת את הגוף. והדבר, יש כאן רמז, ברוך אתה השם, עכשיו זה כבר לשון כללית, לא רק לשון פרטית, אלוהי, נשמה שנתת בי, כל הזמן זכת בי, בקרבי, עכשיו מדבר כללית, המחזיר נשמות מוגדרים מתים, שאתה עתיד להחזיר את כל הנשמות של עם ישראל לבגרים מתים, שזה תחיית המתים, כל החסרונות של ההוויה, כל החומריות שהייתה, לא הייתה מוארת מספיק, לא הייתה מזוכחת מספיק, תחזור ותואר ותושלם, באותה תחיית המתים, שלמעשה אנחנו חווים אותה כל בוקר. אז באמת, הסקנה מהברכה הזאת, יש בעיה עם הברכות האלה, שמברכים אותם על הבוקר, כשדי יחופים, די כזה, בכל שיקמת, אתה מתחיל להגיד, בכל את השחר, תתכוון עכשיו בכל הדברים האלה, אבל כן, אולי צריך לנסות ככה טיפה להמתין, כמה שניות, טיפה ככה להיות מרוכז, ולנסות קצת להתחבר למה שאנחנו אומרים, כי באמת אנחנו אומרים פה דברים מאוד משמעותיים, שהם לא ברורים, לא מובנים מאליהם, שבאמת הנשמה הזאת מצליחה לא רק לשרוד, ולא רק שהיא שורדת בתוך הגוף, אלא היא ממש מצליחה כל הזמן לדרבן את הגוף, לדחוף אותו, להעיר אותו, וזאת מתנה גדולה שהיא נשארת טהורה כל הזמן, למרות שהיא עובדת, ירדה למקום מאוד נמוך, כל בוקר מחדש, אחרי השינה, היא חוזרת ומפחה בנו כוחות של חיים, אז בעזרת השם שנזכה להתגמש בהם.
שאלה שאלה בזום, לגבי התאורה היא, כשכבר אמרנו תאוראי, אז למה היה צריך לחזור ולומר משמר מקרבי, על השמירה של הטהרה.
כשאמרנו שהיא טהורה, אז אמרנו שהיא טהורה למעלה. לא, היא נשמה שנתת בי היא טהורה, היא הייתה טהורה, היא באה טהורה. אבל החידוש הגדול זה שהיא נשארת טהורה גם כשהיא פה בפנים. כלומר, גם השמירה בקרבי, החידוש הוא שלמרות שהיא כבר עמוק עמוק בתוך הגוף, זה הבית שיש בו, טהורה היא בריאה, יצירה, עשייה, טהורה היא זה הצילות, הצילות יורדת לתוך הבריאה, לתוך היצירה, לתוך העשייה, ואז אולי היא כבר לא אותו דבר. מה קורה לדבר גדול שאתה מכניס אותו לתוך ביוב, סליחה על זה, איך הוא נראה? הוא כבר מנוכר, הוא כבר זה, הוא כבר לא נשאר אותו הדבר. והיא נשמרת בדיוק כמו שהיא הייתה שם. כמו שהיא הייתה למעלה, ואותה מידה טהורה היא פה, למרות כל היגידות שהיא ידעה אליהם, היא לא ירדה. היא נמצאת בתוכו, הוא כזה, אבל היא שומרת אותה בדיוק, ולכן הרגש הוא משמרה בקרבי. עוד שהיא עמוק עמוק בקרבי, היא שמורה כמו שהיא הייתה בהתחלה. אני חוזר את כל בוקר, למרות השינה שזה עוד דרגה של ריחוק, וככה היא חוזרת לעתיד למרות שזה עוד דרגה של ריחוק. כבר היה מוות, כבר היה בכלל הפסד שלם, והניתוק שלם לכאורה, איך היא, למרות כל זה, היא נצחית, היא אלוקית, ולכן היא יכולה לעבור את כל המחיצות האלה, ואת כל המשברים האלה, ואת כל הקשיים האלה, וכל הזמן להישאר באותה עוצמה. Thank you.